שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם, עומר הררי, מה שלומך?
רותם בר, מה העניינים? שבועיים עברו מאז שנפגשנו.
ממש, ממש, איזה שבועיים מטורפים היו, וגם בחיים שלנו היו קצת מטורפים אחרי השבועיים האלה. בוא, אוגוסט, בוא, זה אוגוסט.
פרק 76.
פרק 76, אבל
הכבוד,
תקשיב.
נכון.
אני לא... אני לא סולח לאופן AI. אין כפרות על הדבר הזה. מה שקרה פה, יום כיפור לא יעזור להם מה שקרה פה. תקשיב.
מה, לעובדה שהם החליטו להוציא לנו את GPT-5 ישר באותו ערב שאנחנו, כאילו ערב אחרי שאנחנו הקלטנו את הפרק הקודם, ואז היה לנו בעצם שבועיים שלמים שבכלל לא הצלחנו לדבר, ורץ פה עכשיו בלבולי מוח ברשת מפה אדון אלולו, ולא היה לנו זמן להגיב, על זה אתה מדבר?
לא. אבל אם הכנסת את זה, אז כן, גם את זה, וגם את זה שמכניסו צ'אט GPT, לא פחות ולא יותר, בתחילת אוגוסט ששבר לי את כל, לי לעולם שבר את הכל, בואו חבר'ה, זה אוגוסט, אוגוסט. יש פה אנשים, ילדים.
אתה אומר באוגוסט לא אמורים שחרר דברים כאלה.
עונת המלפפונים זה אוגוסט, זה קלאסי, בחייך, מה בן אדם מבקש? מה בן אדם מבקש? קצת שקט, קצת שלווה באוגוסט. מה אני צריך? לא יותר מדי, לא פחות מדי, קצת שלווה, serenity, serenity, זה אמור להיות helpful assistance, אתה יודע, למה אתה עושה את אוגוסט? למה שאתה עושה דבר כזה?
helpful assistance.
לא, לא על זה אני לא סולח להם, אני לא סולח להם על משהו הרבה יותר גדול ומשמעותי, הרבה יותר פסיכי ולא הגיוני, ואני תכף אגיד לך מהו, ואני רוצה גם להגיד לך שהיום, אם יש לנו מישהו מהמאזינים שלנו, שיושב בבית ואומר, בא לי לפתוח סטארט-אפ, בא לי לעשות משהו למען האנושות, ולהרוויח המון כסף גם, כן? צריך להגיד את זה. היום זה הפרק שאתם צריכים לשבת ולהקשיב, שימו ווליום, אל תשימו 1.5, שימו 1, תקשיבו לכל, שימו ווליום, תפנו את הכל, אם אתם ברכבת, אל תדברו עם זה שלידכם, למרות שזה נורא בריא נפשית לדבר עם מי שיושב לכם ברכבת, אבל תקשיבו טוב טוב לדברים, וגם את זה אני עוד מעט הולך להגיד לכם, דרך אגב, הפתעה, גם עומר לא יודע על מה אני הולך לדבר. אוקיי?
לא, אלי שאלת של מושג מה הוא רוצה מאיתנו. כן. בסדר.
ממש. אני דווקא רוצה להתחיל עם המוזר. המוזר החדש, אוקיי?
המוזר החדש, כאילו, טוב, יש, בסדר, תתחיל.
אם יש מישהו שחשבו שראו הכל בעולם הזה של AI, ודיפ פייק זה כבר סיפור ישן, אז תחשבו שוב. כי בזמן שאופן AI וגוגל עוסקות בללמוד, ללמד את המודלים שלהם מנימוסים והליכות, כמו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים, מיסטר אלון מאסק החליט לשפוך על הכל
מתחיל, טוב.
דלק. ולא רק לשפוך דלק, גם להדליק את הגפרור, ולקרוא לזה בשם הלא פחות מספייסי מוד. אז תכירו את גרוק אימג'ין, הכלי החדש מפני של בית XAI של אלון מאסק, שמאפשר לכל אחד עם מנוי מתאים ואייפון קטן או טלפון לבחירתכם לייצר סרטי וידאו קצרים, שזה איזה כיף, כולל תוכן לבוגרים בלבד, אוקיי?
וואי, חיכיתי שזה
תוכן
יגיע.
תוכן מבוגרים.
כן. אוקיי? חיכיתי שזה יגיע, כי זה היה כל כך ברור שירת הראשון.
שניות.
רגע, רגע. יהיה כל כך ברור, כל כך כן. ברור שאחד, כאילו בסוף מישהו יצטרך לקחת שוק של מיליארדים, טריליונים, אני לא יודע כמה גודל השוק הזה. זה היה ברור מדי, חיכיתי לראות מי יהיה הראשון שיעשה את זה, ולמה אני לא מופתע שזה אילון מאסק? לא מופתע.
תראה.
באמת. דרך אגב, זה מגיע אחרי הצ'טבוטים שלו, כן? היו לו כבר צ'טבוטים שהם ספייסי כאלה. נערות ליווי בגדול.
קרא לעצמו היטלר? כל מי היטלר, מה שנקרא?
לא, לא, לא רק היטלר.
אי אפשר לרדת מזה. אי אפשר לרדת מכל מי היטלר, אתה יודע, זה כאילו...
היו לו עוד צ'טבוטים שהם פה בשביל להנעים את זמנך בצורה קצת יותר... חלקלקה נקרא לזה.
כן, אז ממש. כן, כזה. אז צריך להבין שזה מהלך שהוא שובר שוויון לגמרי, משום שזה הפעם הראשונה שמודל שפה גדול, שמתחרה ראש בראש עם הענקיות כמו צ'אט GPT וג'מיני, להזכירכם, הפנטגון סגר עם XAI חוזה לשנים עם מאות מיליוני דולרים, שהם יוכלו להשתמש בזה, ואחרי חודש וחצי הוא מוציא את הדבר הזה, אני לא יודע אם יש קונקשן פה, אני לא יודע, רק שם את זה על השולחן, אוקיי? אבל צריך להבין שזה מודל שפתוח לקו לרחב, זה חברה אמריקאית, ובעוד שכל האחרות משקיעות מאמצים לא הגיוניים, תקשיב, לא הגיוניים בעליל, אפילו מטרידים.
כדי לחסום. אמיתי מטרידים. כדי לחסום את הדבר הזה.
כדי לחסום כל מילה, דבר, החפצה. כאילו, אם קראת למישהו, אתה יודע, זה בשם לא נכון, הוא יחסום אותך, כזה, אוקיי? אם אני הולך לסונו ואני רושם שם כמו איגור בשיר, סתם דוגמה, אוקיי? אתה לא יכול להשתמש בשמות של זמרים בתוך שיר. מה? מאיפה הבאתם את הדבר הזה? כן. עכשיו בוא, זה שם פופולרי, אתה יודע, אתה משתמש בשמות פופולריים, אתה יודע, לא איזה משהו כאילו כזה. סתם זרקתי איגור, כן? לא יודע, סתם איפה לבמה לי. אבל מה שאני רוצה להגיד זה שכולם כאילו עושים את זה, והם לא רק שלא עוצרים את זה, הם הופכים את זה לפיצ'ר, כאילו ספייסי מוד. עכשיו,
השכרה.
בוא, כאילו... יש לו קצת מגבלות שהם שמו שם. צריך לשים את זה גם. אם אתה החלטת, ואתה יכול לעשות דבר כזה, לייצר תמונה של מישהו שהוא מוכר. מי שאתה רוצה מוכר. ליטרלי, אתה יודע, כאילו, זרוק שם של זמרת מפורסמת, טיילור סוויפט, וקיבלת אותה, אוקיי? עכשיו, אם החלטת שאתה רוצה להפוך אותה כדמות עם חסרת בגדים, זה בסדר, אבל במצב כזה, אוקיי? במצב כזה, הם מטשטשו קצת את הפנים, או חלקים שונים, מה שה-AI החליט שנוח לו באותו הרגע. אוקיי? לא ל-100% עובד, אבל רק במקרה של טיילור סוויפט. אוקיי? כל השאר הכפרות זה פחות עובד, אבל עוד פעם, הוא יכול להחליט פתאום שהרגל תהיה מטושטשת, או היד, החזה, כאילו, הוא מטשטש איזה משהו, לא הבינו, אתה גם לא תבין למה הוא תשטש את זה, ככה, כזה. אוקיי?
Okay. אילון, בקיצור, בוא נגיד ככה, אילון מסק ממשיך להראות שהוא עושה מה שבא לו, סך הכל אני חייב להגיד שאני אוהב את זה, ברמה האישית, שהוא ממשיך לא לשים קצוץ על אף אחד, ובוא נראה, אתה יודע, אני חושב שהוא כאילו מחכה לפושבק, אתה יודע, הוא כאילו ימשיך לדחוף ולדחוף
אני רק רוצה לבקש.
עד שהוא יקבל איזה משהו חזרה...
אני רק רוצה לבקש מהאנשים שגרים בישראל, בבקשה, עם ישראל לא, נמצא במצב קשה. הפילוג בינינו מאוד מאוד גדול. בבקשה, אל תיקחו אנשים מפורסמים, בעיקר מהפוליטיקה, ותורידו להם את הבגדים בגרוק. בבקשה, אל תעשו את זה. זה לא בריא לעם שלנו, אנחנו לא נתמודד עם זה. בבקשה, אל תעשו את זה, ולא משנה. זה לא אנשים שצריכים להיראות בלי בגדים, בסדר? גם הבגדים שאליהם לא תמיד בבחירה הטובה, אל תורידו להם, בבקשה אל תעשו את זה.
מסר של רותם לעולם, דברים שהוא לא רוצה לראות בבוקר כשהוא פותח את הפייסבוק. טוב, בסדר.
לגמרי.
מה עוד היה לנו השבוע, רותם, בשבועיים האחרונים, ספר לי.
וואו, אתה יודע מה? אז כזה. תמיד, תראה, יש לי פה איזה משהו שאני חייב, זה סיפור שנוגע לי בדיוק במקומות האלה המיוחדים שאני אוהב, ואני רוצה לספר אותו, אוקיי? כי תמיד אומרים שבינה מלאכותית היא פוליגליטית, כזאת שמדברת כל שפה אנושית שרק תזרקו עליה, אבל מה אם נספר לכם, אני אספר לכם, שהמומחים בדיפ מיינד, גוגל, של גוגל, החליטו ללמד את ה-AI שלהם שפה חדשה שאנחנו לא מדברים. לא, זה לא קליגונית, אם מישהו חושב, כן, אני אפילו יודע כמה מילים, זה לא משנה כרגע, השפה היא הרבה יותר עתיקה, אוקיי? והשפה הזו אפילו בת מיליארדי שנים, ואנחנו קוראים לשפה הזאת שפת ה-DNA. אז תכירו את Alpha Gnome, שזה מודל חדש שגוגל, שבגוגל לימדו לקרוא את הקוד הגנטי שלנו, כאילו היה עברית או אנגלית או קליגונית, אוקיי? שאגב, הוא גם יודע. עד היום, חוקרים הבינו בערך 2% מהשפה הזאת, וצריך להגיד, זה לא פיצחנו את הכל, זה לא עשינו את הכל, למדנו 2% ממה שאנחנו יודעים, והחלקים, זה מה שנקרא, החלקים שמקודדים לחלבונים. השאר ה-98%, מה שמכונה בהגעה החומר האפל, בקונוטציה של DNA ולא חלל, הוא היה כמו לקרוא טקסט עתיק בלי ניקוד ובלי הקשר לגמרי. אז Alpha Gnome הוא בעצם הבלשן האולטימטיבי שמגיע סוף סוף לעשות פה סדר, שהוא מבין את התחביר, את הנואנסים ואת הסלנג של הקוד הגנטי. אז איך תכלס זה הולך לראות בפעולה, אני אסביר לכם. החוקרים יכולים לשאול את המודל.
רגע, 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 אני רוצה לראות שהבנתי. אנחנו מדברים פה על בעצם מודל שמבין פחות או יותר DNA. ומה שאני אומר, כשאני אומר פחות או יותר DNA, זה אומר שהוא מבין את כל הסיפור של קיפול חלבונים, שזה 2% מכל הסיפור של ה-DNA, לפי מה שאתה אומר.
לא, קיפול... קיפול חלבונים זה עולם שלם שעוד לא פתרנו אותו, זה משהו מאוד מאוד גדול. קיפול חלבונים בא ואומר בעצם מה הדבר שחלבון יכול להגיע אליו בנתן כל מיני פונקציות, וזה אפילו לא מתקרב למה שזה קיפול חלבונים, אוקיי? מאיפה הסבטת לי עכשיו קיפול חלבונים, ואני צריך להסביר את זה עכשיו.
זה מה שהבנתי ממך. תסביר יותר טוב, אז... אנחנו לא מבינים, רותם.
אנחנו לא ניכנס לקיפול חלבונים, זה כאילו ליטרלי לא התוכנית הזאת, אוקיי? אבל okay. אנחנו כן יכולים לבוא, לעשות שאלות אמיתיות, כמו למשל, אם אתה רוצה לשאול AI, תראה, אני עשיתי למשל אלבום בפורטוגזית, שיצא ממש עכשיו, אלבום מדהים, 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 אגב, אם מישהו לא מכיר, תשמעו את השירים, השירים כיפים לשמיע, גם אם אתם לא מבינים פורטוגזית, ואם אתם מבינים, אז בכלל. אז... מה שאני רוצה להגיד זה שאני לא יודע פורטוגזית, אני יודע ממש מעט פורטוגזית, אז השתמשתי ב-AI בשביל שיעזור לי לכתוב את המילים, וגם הסביר לי את ההקשרים ואת הדברים, ואז קראתי את הדברים ושאלתי שאלות על הטקסט, ורציתי, כי אני מאוד רוצה להיכנס את הטקסט ולהבין אותה, אני לא רוצה סתם טקסט, אני רוצה משהו שיהיה טקסט שנוגע בי, אוקיי? כי עוד פעם, אני אוהב לכתוב את המילים, אני אוהב לגעת במילים, זה המקום שלי בדברים האלה. אז ממש עבדתי אותו, אבל אני לא יודע איך זה נראה, אני רק יכול להשתמש ב... אתה יודע, בגוגל טרנסלייט, כאילו, בשביל שהוא יפרש, אבל לפעמים למילה יש כל מיני קונוטציות שונות, ובחירה של מילה היא נורא נורא משמעותית, במיוחד בשירים. אז נורא עבדתי קשה בשביל לוודא את הדברים האלה. אגב, אם מישהו חושש, יש לי פה חבר שהוא ברזילאי, והוא שמע את כל האלבום ואמר לי, קיבלת אישור.
אני בטוח שכולם חוששים.
אז מה שקורה, זה אנחנו פתאום יכולים ללכת לאלפא גנום של דיפ מיינד, ולהגיד לו, תגיד לי, מה יקרה אם נשנה את האות הזאת ברצף הגנטי? אוקיי? ועכשיו, המודל עצמו, שהוא מבין את הקונטקסט של כל הדבר הזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על רג, למשל, היכולת להביא המון המון דברים מכל מיני מקומות שונים. אנחנו מדברים על context windows. עכשיו, הוא יכול לקחת את ה-context windows של כל ה-DNA, ולתת לך את ה-value של מה קורה אם אתה משנה ערך אחד. בפועל, מה זה אומר בכלל את הקונטקסט משאר הדברים? שזה משהו מטורף שלא היה עד עכשיו.
זה מאוד מעניין, כי אם אני זוכר נכון, ה-DNA שלנו ושל קופים באמת לא כל כך רחוק, אנחנו די דומים על רמת ה... כמה? 90 ומשהו 99%. אחוז התאמה?
99%.
אחוז. אז יופי, כן. אז אם אנחנו וקופים על 99% התאמה, ועכשיו יש לי מודל כזה שאני יכול עכשיו לקחת כאילו, ולהגיד לו, מה יקרה אם אני אשנה את האחוז ההוא? אז תחשוב שעכשיו כאילו במקום קוף אתה מקבל יצור חדש. זה מה שאפשר לייצר עוד מלא, אתה יודע, כמו שהיה פעם, היה את ההומו ספיאנס ואת הננדרטלים, אז אתה יכול להחזיר עכשיו, לייצר עוד כל מיני ורסיות כאלה של סוגי אנשים, אולי בלי, אתה יודע, עכשיו כזה, אתה מייצר אנשים שלא אלרגים יותר לבמבה, אתה לא יכול להיות אלרגי לבוטנים. תמיד, אתה מייצר כל מיני כאלה...
אני לא אלרגי לבוטנים.
נחמד. אתה יודע, מה?
מדהים,
ככל שאני מקשיב לך יותר, ככל שאני מקשיב לך יותר הבוקר, אני כאילו מצליח להבין למה כל בערך כל שבועיים חוזר אלינו ג'פרי אינגטון עם סיפור חדש ונוגע ללב על זה שAI הולך להחריב את העולם. כאילו,
וואי.
כל פעם זה, דרך אגב, זה קרה שוב פעם ב-14 לאוגוסט, אני לא יודע אם אתה יודע, שהוא עלה להתראיין, ובגדול הבא ואמר בווגאס, כן, AI בגדול הולך להחריב עוד מעט את כל העולם שלנו ולא יישאר כלום, אז תהנו כל עוד אתם יכולים. הוא עשה את זה ב-6-7 דקות, אבל אני קיצרתי את זה.
אתה מבין שזה אמרה שאין לה השלכות. זאת אומרת, אם גם בעוד 30 שנה ו-50 שנה לא יקרה כלום, אז הוא תמיד יכול להגיד, זה עוד יקרה בעתיד. ואם זה יקרה מחרתיים,
כן,
אני מבינה מה.
ואם עוד 100 שנה יהיה אפשר להגיד, אם זה יהיה עוד 100 שנה, אפשר להגיד שהוא חזה את זה לפני 100 שנים.
כן, אתה מבין?
אתה יכול להגיד מלא דברים עכשיו, ואולי זה יקרה עוד 50 שנה, אתה תוכל לבוא ולהגיד, אני חזיתי את זה לפני 50 שנה.
ממש? אז כאילו, מה הערך של זה? אמיתי, כאילו, מה הערך?
לא יודע. אין לי מושג. אבל תשמע, אפרופו ערך, בוא, אני רוצה לקחת אותך ברשותך לפרקטיקה, בסדר? היה לנו שבועיים שדחפנו את הידיים ל-GPT-5, או לקלוד 4.1, האמת, בזכותך גם עכשיו ג'מיני פרו, שלא נגעתי בו כי הייתי קמצן ולא קניתי מנוי, אבל עכשיו יש לי, אז עכשיו שיחקתי גם עם ג'מיני, אז אני יכול לתת גם עליו את הפידבק. ואני רוצה לספר לך, רותם, שבזמן שאתה טיילת לך בתאילנד באוגוסט, מפולמון אחד לפולמון אחר, וממסאז' אחד לא, אתם, תקשיבו, אני מדבר עם רותם, ואני כותב לו מה איתך, הוא כותב לי אני עובד. לא, אתה לא עובד, אז הוא שולח לי תמונה שהוא יושב עם המחשב במסאז' בכפות רגליים, ואומר לי, למה? הנה, אני עובד. הוא יושב על המחשב בזמן שעושים לו מסאז' ארבע ידיים. זה רותם עובד בשבועיים האחרונים. לא, חלילה, אני לא מתלונן, חלילה. אני רוצה לספר לך ככה. ברור.
אוקיי.
אם לא היה, זה לא ברור עד עכשיו, אז עכשיו זה ברור יותר, כן? ברור שאני פותח על חניים, מה זאת אומרת? אוקיי. אז תקשיב, תקשיב, תקשיב. בשבועיים האחרונים, בלגן אטומי.
אוקיי.
אנחנו הקלטנו בפעם האחרונה, זה היה מתי? בשביעי לאוגוסט. ובשביעי לאוגוסט בערב, סם אלטמן עלה והכריז על GPT-5. מה שדרך אגב אנחנו הנחנו שיקרה, אמרנו את זה גם בסוף הפרק, שזה כנראה יקרה באותו יום, אבל אכן קרה. והוא יצא בכל תרועה, וואו וואו, איזה יופי. ואז כולם נכנסים פנימה לתוך ה-GPT-5 ומתאכזבים עד עומקי נשמתם. באמת, כאילו כמות הרעש שהיה ברשת מכל הכיוונים שהוא על כמה ש-GPT-5 הוא לא טוב, זה משהו שזה גרם לטלטלה ברמה שאתה יודע, פתאום סם אולטמן מפה התחיל עכשיו בשבוע של רק של הסברים. לא, הרוטר שלנו נפל ביום של ההכרזה, זה לא הצליח להעביר אתכם למודל החכם, ניסיתם ככה ולא פה, ניסיתם ככה ולא אחרת, איתי כל מיני הסברים שלדעתי הם מיותרים לגמרי.
אוקיי.
ועכשיו אני רוצה לדבר איתך שנייה על כל הסיפור הזה שנקרא GPT-5. אוקיי?
אתה רוצה שנגיד לך על מה אני שולח עליהם?
יש פה אירוע... אתה תגיד לי. ואני חייב רק להגיד שיש כאן אירוע הרבה יותר גדול. בסדר? כמו שאני רואה את זה, מרק לדבר על עוד מודל שיצא. כי אנחנו נדבר על היכולות שלו, אנחנו נדבר על הטסטים שעשיתי לו, אנחנו נדבר על הכל. אבל יש פה אירוע שהוא מדגיש, בפעם הראשונה מבחינתי, בצורה כזאת אגרסיבית, את המשמעות של AI בתוך החיים שלנו. כלומר,
אוקיי.
בוא נעזוב רגע AI, בוא נתחשוב על הטלפון הנייד שלך, עכשיו אתה תגיע לבן אדם, אתה תגיד לו, אני לוקח את הטלפון הנייד, אין לך יותר את האייפון שלך, ועכשיו לך, תצא 3 ימים החוצה. בשביל הרבה מאוד מהאנשים, זה ירגיש כאילו לקחו מהם איבר מהגוף, לקחו להם יד רגל, אי אפשר, מה זה, אני לא יודע לצאת החוצה, אני לא יודע להגיע לסופר בלי הווייז, מה אתה רוצה שאני אסתדר? אני לא יודע להעביר זמן עם עצמי יותר מ5 דקות מבלי להוציא את הטלפון ולהסתכל בפייסבוק. איך אתה רוצה שאני עכשיו אבזבז 3 ימים? אוקיי, אז יצא GPT-5, וכש-GPT-5 יצא הוא לקח איתו את כל שאר המודלים שהיה מאחורה, כי זה מה שהקהילה רצתה, כלומר, כולם צעקו, אמרו, מה, למה אני צריך לבחור מודלים? למה אני צריך להגיד לו שהוא ידע לבד? אני רוצה לשאול ושהוא ידע מה לתת לי?
יש עוד מודלים? לא ידעתי על זה. אתה יודע, היו הם כאלה אנשים שאמרו, מה, אפשר לבחור?
כן, היו כאלה. היו כאלה שמיכל לא יודעו שיש עוד מודלים. ואז יצא GPT-5, ואז קודם כל מי שהשתמש במודלים האחרים יצא בבכי ומירורים. לא, איפה GPT-4 שלי? איפה ה-3? איפה פה? איפה שם? אני רוצה, אני לא, לקחו לי, שתו לי, אכלו לי. אוקיי.
להזכיר לך את השיר שעשיתי? ועד מצד
השני?
O3 mini Maybu? אתה זוכר את השיר הזה שעשיתי אז לפני חצי שנה? בוא.
אני זוכר את השם מייבו, נכון. בקיצור, אז היה את כל הרעש הזה. עכשיו, אני שנייה רוצה להתעסק באירוע הזה של פעם אחת, לקחו לי את המודלים שלי. בפעם השנייה, אני לא אוהב את מה שקיבלתי. תשמע, היום, נכון להיום, יש, אם אני זוכר נכון, בפעם האחרונה שקראתי, 700 אלף משתמשים ביום רק ב-GPT.
כן.
אני חושב. אולי יותר. אבל היום, לא, סליחה. כן, התבלבלתי. 700 מיליון בשבוע. זה המספר של כמה שאנשים משתמשים ב-GPT היום. אוקיי? 700 מיליון אנשים בשבוע משתמשים ב-GPT.
אני חושב אני גם בודק לך בדיוק את המספרים שיהיה זה.
תבדוק. תתגלה שזה 700 מיליון בשבוע. ואז בעצם... כל כך הרבה אנשים משתמשים, לקחו להם את ה-GPT והעולם עוצר. כולם מדברים על זה, זה רעש בכל מקום, גם אנשים שלא משתמשים ב-GPT מדברים על זה, ערוצי חדשות מתקשרים את זה, הטוויטר גואש והרדיט גואש וכולם ברעש וכולם הופכים להיות מומחים ולכולם יש דעה. עכשיו רגע לפני שניכנס לדעות האלה, אני רגע עוד פעם רוצה להתעכב על הניואנס הזה, הגענו לנקודה הזאת בזמן, שהיום אם תיקח לי את ה-GPT שלי, שם קוד, אני אשכרה חוזר אחורה. אני אשכרה לא יודע מה לעשות מפה. כאילו, אני כעולם, אני ככל מייצג האנשים שמשתמשים בזה. מישהו heavy user, ממש ממש הגיע לנקודה הזאת כבר, וזה מוכיח, היציאה של GPT-5 והרש, כאילו, ו-heavy user לא בהכרח אומר מבחינתי שהוא יודע להשתמש ב-GPT-3 יותר מב-4, ב-3, כאילו, או 3 יותר מב-4, אבל זה בהכרח אומר שהוא משתמש בו ברמה יומית, שהוא כאילו אתה מוצא כל יום סיבה להשתמש בו, וגם אם זה אומר שהוא צריך מתכון לחזה עוף בתנור, ואשתו רוצה את זה בטעם לימוני, זה ממש לא חשוב למה, בסדר? לקחו לאנשים את ה-GPT שלהם, והם בפאניקת עולם, הם בפאניקת עולם. עכשיו, בוא, יש עוד מודלים בחוץ. והעובדה שאנשים לא מוכנים להגיד, רגע, אוקיי, זה משהו שעכשיו לא עובד לי, אני בוא נראה איך אני משתמש ב-GPT, בקלוד, איך אני משתמש בג'מיני, איך אני משתמש בגרוק, לא זה לא עבר אצלהם בראש בצורה הידידות, הקלה הזאת, שבא ואומרת שוב פעם, וזה משהו שאמרנו לא מעט בפודקאסט, אני נאמן לתוצר ולא למוצר. כאילו, אני בגישה שלי, כמישהו שנאמן לתוצר ולא למוצר, נכנסתי ל-GPT-5 ביום הראשון, זה לא עבד לי, אמרתי, "Fuck it", תוך 3 דקות, לקחתי את הפרומט ואת הדאטה ואת כל מה שהייתי צריך, ועברתי ל-Gemini, ובאתי, "בוא נראה מה אתה יודע לתת לי". Gemini עשה עבודה טובה, ואמרתי, "יו, איזה כיף, Gemini עושה עבודה טובה", ועבדתי עליו יומיים רצוף. כאילו, זה כל כך לא הפריע לי, זה כל כך לא הפריע לי, אבל זה אני, ל-700 מיליון איש בחוץ, זה כאילו, אתה יודע, זה נשאר עדיין בתוך האמרה הזאת של רגע, אבל המוצר הארגוני שלי, נכון? זה המוצר, אני לא עובד גם על Outlook וגם על Gmail, אני בוחרתי אחד. אני לא עובד גם על...
רגע, שנייה.
אנשים כל כך תקועים על המוצר, כל כך תקועים על המוצר במקום על היכולת, ועוד מעט נדבר על היכולת.
לא, תעצור, זה ממש לא. אתה ברחת, כי אתה מסתכל על ה-use case שלך בתור משהו שהוא גורף. לא. ואני אסביר את זה.
נו, נראה אותך.
המון אנשים שמשתמשים ב-AI, משתמשים בזה למיליון ואחד דברים שונים, אוקיי? אני ואתה, אנחנו עושים הרצאות, כאילו, הרצאות ל-AI, עושים דברים כאלה. אתמול יצא לי לעשות הרצאה למורים, ואתה רואה את השימוש שלהם ב-AI, שהוא שונה לגמרי, תקשיב, 180 מעלות, אתה יודע? אתה יודע מה? 360 עם טילט. זה כאילו זה כל כך רחוק, אני לא רואה את זה, זה מתחתיי, אוקיי? כזה. עכשיו, הרעיון פה זה שכל אחד צריך משהו שהוא שונה. יש אנשים שמחפשים אספקטים רגשיים, והמון אנשים משתמשים ב-ChatGPT באספקטים רגשיים, אתה לא תאמין כמה אנשים אשכרה משתמשים בו, בתור, אתה יודע, עכשיו, אני כשאני מדבר עם אנשים, ואני אומר להם, אתם משתמשים ב-ChatGPT, אני אומר לו, כן, הוא כאילו my personal counselor, כאילו היועץ שלי, כאילו, אתה יודע, הנפשי. והשאלה הראשונה שאני תמיד שואל אותם, אתה יודע מה השאלה הראשונה? בחינם או בתשלום?
נו.
רובם אומרים לי בחינם. רובם. עכשיו אני בא ואני אומר להם, תקשיבו, לקבל שירות ברמה שאתה מצפה לקבל, אוקיי? אתה מקבל עכשיו, אני לא רוצה להגיד אחר השירות, אבל אתה אומר במוצר משמעותית פחות טוב. מצד שני, כשאתה משלם את ה-20 ג'ובות האלה, אתה מקבל מוצר כל כך הרבה יותר טוב, שהוא לא פרופורציונלי למוצר החינמי.
ולכן, רגע, אבל אתה מדבר על הפרדוק. כשאנחנו
מדברים באספקטים רגשיים, כשאנחנו מדברים, תראה, אני למשל רואה את הבן שלי משתמש ב-ChatGPT, אוקיי? הוא כל כך שונה ממני, אני בן אדם מאוד זחלטן, אתה יודע, אני הולך ל-ChatGPT, אני כבר יודע מה השאלה, אני יודע מה התשובה צריכה להיראות, גם אתה יודע, כאילו, אתה יודע, זה הפרומט שלי, זה התשובה, אם התשובה לא אותו דבר, אני אולי אשנה קצת את הפרומט, אם אתה תציק לי יותר מדי, אני אגנוסטי בכלל למודל, אתה צריך להביא לי מה שאני רוצה. רוב האנשים לא רואים את העולם הזה ככה, הם רואים את הצ'אטים האלה בתור צ'אטים, הם מתקשרים אותו, הם שואלים אותו שאלות על העולם, הם שואלים אותו דברים, ופתאום ChatGPT 5, לא רק שהוא נהיה הרבה יותר מטומטם לפי סם אלטמן, הוא גם הפסיק להיות נחמד. שזה היה הסיגנצ'ר שלו. תגידו, ליטרלי הסיגנצ'ר של צ'אט ג'י-פי-טי, זה אני כל כך נחמד, זה יצא לך מאוזניים, אוקיי? וזה נהיה פחות נחמד. עכשיו, בן אדם שאתה יודע, עובד עם צ'אט ג'י-פי-טי O4 מיני, והוא נחמד ברמת סיגנצ'ר של צ'אט של OpenAI, ופתאום אומרים לו, אין יותר את הדבר הזה, הנה המוצר החדש, ואתה מקבל עכשיו בערך ליד כאילו אולי. והוא לא נחמד, אתה שואל את השאלה, הוא נותן לך תשובה, אבל בוא, אבל איפה התודה, איפה בבקשה, איפה הנעים מאוד, איזה בוקר טוב, איפה הדברים שאנחנו מתקשרים בדרך כלל, אנשים עשו שפוע אנשה לדבר הזה, ונהנו מהאנשה הזאת, ופתאום מישהו בא ולקח אותם, אבל לא על זה אני לא סולח להם, זה לא הסיבה שאני לא סולח לאופן AI, אני אספר לך למה אני לא סולח להם, לא על אוגוסט, ממש לא, אני הייתי בטוח, ב-100%, שאנחנו ב-2025, אתה יודע, אנחנו בחציון השני של 2025, הגענו כבר, אנחנו, אתה יודע, צ'אט ג'י-פי-טי 3 יצא בנובמבר 2022, אתה יודע, אנחנו 3 שנים, עכשיו 3 שנים למהפכה, כאילו ליטרלי עוד רגע, 2.5 ועוד קצת. דצמבר אולי זה היה נראה לי, דצמבר. ואנחנו בשנתיים הראשונות של העולם הזה, דיברנו, על מה דיברנו? דיברנו אך ורק על פרומפטים. פרומפט אנג'יניר, הנה פרומפטים לזה, אני עשיתי, אתה יודע, עשיתי, הייתי עושה תמונות, אז אומרים, הנה פרומפט לתמונה כזאת, והנה פרומפט, והייתי לוקח ומשנה אותם, וכתוב, מניואלים לפרומפטים, ודברים, וכאילו, ובאיזשהו מקום, אני חושב שבחצי שנה האחרונה, אתה יודע, אנחנו מדברים גם, אני אעשה פה רגע איזשהו גרשיים, נובמבר 2024, ש-O1 יצא, ואז בעצם העולם ה-AI קיבל בוסט מאוד לא הגיוני ולא משמעותי מהריזנינג, אנחנו הבנו ש-AI יכול להבין את מה שאנחנו רוצים להגיד לו בפחות מילים, והוא עשה את זה טוב, ואנחנו, תקשיב, גם אני וגם אתה היום משתמשים לפעמים ב-AI, אנחנו כותבים פחות, אנחנו כבר לא עושים את כל ה... אתה מומחה לזה, ואתה ככה, ואתה ככה, אנחנו לא אומרים לו את כל הדברים האלה, אתה פשוט נותן לו את הדברים, ואם אתה רוצה באמת לעשות את הדבר, בשביל לקבל את משהו המוגמר והסדור, אתה פותח, אתה יודע, זה GPTs, אתה עושה פותח ג'ם, אתה פותח פרוג'קט, אם זה באנתרופיק, אבל רוב העבודה שלנו היא שאלות בסיסיות ותשובות, כי אתה רוצה לדעת, אתה נכנס לפרפלקסיטי, אתה אומר לו, אני רוצה לדעת מה החדשות של AI? אני רוצה לדעת מה קרה עם המניה של זה. עכשיו, אתה לא צריך להגיד לו, אתה מומחה למניות, אתה דברים, תחשוב לי פעמיים, תעשה דברים. ומה ש-OpenAI עשו, הם הביאו לנו לא את הצ'אט GPT 5 הזה, הם הביאו לנו גם מניואל לא הגיוני של 22 עמודים, שבא ואומר, אם אתם רוצים שהדבר הזה יעבוד כמו שאתם רוצים, אתם צריכים להבין את כל הפרומפטים האלה. כאילו, ליטרלי ב-4O מיני לא היית צריך להיות כזה חכם, אתה מבין? כאילו, לא היית... עכשיו, הצ'אט GPT 5 הוא PhD, אני לא PhD, אני לא יכול לדבר איתו. אילו, אני צריך ללמוד PhD בשביל לדבר עם צ'אט GPT 5?
זה מאוד מתחבר למה שאמרתי קודם על פרדוקס. טוב, רגע, ניתן לך שתות מים בשביל.
לא סולח לכם, סמי, אני לא סולח לך.
תשתה מים בינתיים. תשתה מים, אתה כבר גדל, קטעת לי את איכות המחשבה. יצא GPT 5, היה עליו הליום, היה רעש מאוד גדול. אני רגע רוצה להגיד שנייה שזה מלמד אותנו שני דברים. אחד, את התלות הגדולה שאנשים פיתחו בשנתיים האחרונות במודלים של בינה מלאכותית. לי אין שום בעיה עם זה, ההפך. ומעבר לזה, את הרצון הלא ברור, וזה הוכיח עוד יותר, וגם מה שאתה עושה עכשיו, אתה מוכיח עוד פעם, את הרצון הלא ברור שיש לנו שהמודלים יבינו אותנו out of the blue, out of context, out of nowhere, אוקיי? שהוא פשוט, היי, שלום, אני אומר, ואז הוא יבוא ויגיד, עומר, מה המצב אחי? הרבה זמן לא נפגשנו. אבל עם זאת, אני גם רוצה שהוא לא יזכור עליי כלום, שהוא לא ידע עליי שום דבר, שהוא לא ישמור עליי דאטה בשום מקום, ולא יספר את הדברים שלי לאף אחד,
זה לא עובד ככה, אנחנו מבינים את זה שזה לא עובד ככה.
אבל זה מה שאני רוצה, נכון? אני רוצה שהוא לא ישמור על הדאטה של החברה שלי, אני לא רוצה שהוא ישמור שום דבר בכל מקום, איך אני בטוח שהוא לא מתאמן על הדאטה שלי, אבל כשאני אגיע אני אדבר איתו במינימום מילים, מינימום דברים, הוא יהיה מחובר להכל ברגע, יהיה לו קונקטורים לכל הווירהאוס שלי מכל הכיוונים שהם, יהיה לו... נכון? על היומנים של כולם, הוא יוכל כל בוקר בצורה אוטונומית לגמרי, לרוץ על כל הדאטה של כולם, ולבוא ולהגיד לי, הלו, שכחתם חשבונית, נכון? זה מה שאני רוצה, אבל גם שלא יצטרך לכתוב לו כלום. נכון, שהוא יעשה את זה אוטונומית, שהוא יעשה את זה... נכון, אוקיי.
ברור.
אז אני שמח, אנחנו עוד לא שם, אוקיי? וזה לא המצב ב-GPT-5, ואני לא חושב שמישהו תכנן ש-GPT-5 גם יהיה כזה. אז...
אני רוצה להגיד משהו על ChatGPT-5. אפשר להגיד משהו על ChatGPT-5, כן. טוב, אתה תסיים ואז אני אסיים.
לא, אני רוצה לספר לך. אני אסיים, כי אתה קטעת לי את החוט מקודם, ועכשיו בכלל אני לא יהיה לי לאן לחזור. ניתקת מהרוח אף.
אני צריך AI פה שיחבר לי את זה.
כן. קודם כל, אני רוצה לקחת אותך שנייה ל-use cases, בסדר? שאני השחקתי המון עם בינה מלאכותית בשבועיים האחרונים, ובדגש על GPT-5. אני רוצה לספר לך מה גיליתי, מה ראיתי, מה יצא לי, איפה גיליתי את הדברים שהם מזיזים את המחת היום, איפה גיליתי את הדברים שלדעתי יזיזו את המחת מחר, וגם את הדבר אולי הכי חשוב מתוך כל האירוע של GPT-5 מבחינתי. אני אתחיל מהכי חשוב, אחרי חשוב אני קורא לו פרדוקס ה-AI, בסדר? מה זה פרדוקס ה-AI? אם עכשיו אני לוקח ציר של X ו-Y, בסדר? ועל ה-X וה-Y אני שם בעצם על ציר ה-X את המשימה, ונקרא למשימה, המשימה הזאת היא מין סוג של X כפול, בסדר? יש לך דאבל X, יש לך שם גם את אורך המשימה וגם את קושי המשימה, בסדר? ביחד על איזשהו ציר. ובציר ה-Y יש לך את היכולת של ה-AI. אוקיי? היכולת של ה-AI נקרא לזה יכולת מקינדרגרדן עד PhD, בסדר? למעלה.
אוקיי.
יופי. ועכשיו בוא נשים על הציר הזה שתי דמויות. דמות אחת זה בעצם ה-AI שלנו ככלל, והדמות השנייה שלנו זה בן אדם.
אוקיי.
סבבה? ועכשיו שני האנשים האלה מגיעים, שני הדמויות האלה, אחד AI, אחד בן אדם, מגיעים עם יכולת מסוימת, רמה אינטליגנטית מסוימת, והם צריכים להתמודד עם איזושהי משימה. המשימה הזאת יש לה שני צירי X של זמן שהיא יכולה אמורה לקחת, ושל קושי. בסדר? כמה היא קשה.
אוקיי.
עד פה אנחנו בסדר. יופי.
עד פה, כן.
עכשיו, מה הפרדוקס? הפרדוקס בעצם בא ואומר, ככל שיש לי AI חכם יותר, אני אמור לעשות משימות קשות יותר, מהר יותר.
נכון.
עכשיו, למה? כי אתה בעצם עושה את ההגבלה, אתה בא ואומר, ככל שיש לי בן אדם חכם יותר, שכביכול מגיע, מה זה חכם יותר? חכם יותר זה לא אומר שהוא רק באוניברסיטה, זה אומר שיש לו, נכון. יש לו זמן על הכביש, הוא יודע איך עושים את הדברים, כן. הוא קולע יותר טוב למטרה, נכון? אז אם אני מביא בן אדם חכם יותר, שקולע יותר מהר למטרה, הוא אמור לסיים את המשימה מהר יותר.
נכון.
יופי. אבא מה? ככל שהמשימות שלנו יותר מורכבות, סלש לוקחות יותר זמן, היכולת להתפצל ולהגיע לנקודות סיום שונות בעל הרודמאפ הזה, שאתה יכול לבנות לאורך הדרך, גדולות יותר. עץ המוצר שלך רחב okay. יותר. אתה יכול להגיע ליותר פוזיציות ככל שאתה חי וככל שאתה שואל את השאלות. למה? כי אם השאלות שלך גבוהות והמידע שלך הוא הרבה מידע, אתה תמיד יכול למצוא את איך להסתווך בפנים ולצאת לעוד כל מיני הרפתקאות חדשות. כשהשאלות נכון. שלך הן קטנות, אז אתה נשאר קטן, איך אני עושה אוף בתנור? בוא, יש כמה אופציות, כאילו, זה לא יותר מדי מסובך.
אתה לא צריך PhD בשביל זה.
ניסדת. אתה לא צריך PhD בשביל זה, בדיוק. עכשיו מגיע, ניקח את GPT-5, בסדר? GPT-5, מאחור יש איזשהו, בוא נחלק רגע, נדבר על הברמה הטכנית, יש לו את הרוטר שלו, מחליט לאן ללכת, אחלה. בפועל, הייעוד שלו, סיבה שבנו אותו, בנו אותו לשאלות ברמת PhD level. אמרו את זה בריש גלי, זה המטרה שלו, זה לא מיני, זה לא הנאנו, זה לא זה, מדברים על GPT-5 טינקי.
זה כמה מודלים?
זה ראוטר של מודלים, אבל זה לא באמת חשוב לנו.
זה יש לו ראוטר.
זה לא באמת חשוב.
נכון.
נכון, וזה לא באמת חשוב לי. אוקיי. עכשיו, אני חוזר לפרדוקס. הפרדוקס בא ואומר, רגע, אם הוא כל כך חכם, אז הוא אמור להבין אותי בצורה מאוד מאוד קלה, כדי להביא אותי לסוף. כדי להגיע, אני רוצה להגיד לו מה אני רוצה, ושהוא יביא אותי מ-0 ל-100. אוקיי? אבל דווקא בגלל שאנחנו מעבירים הרצאות, סדנאות, הכשרות, ומדברים כל כך הרבה אנשים, ורואים שכל אחד משתמש בו אחרת, מה אנחנו יודעים להגיד בפה מלא? שאף אחד עדיין לא הביא בפעילות מורכבת את GPT מ-0 ל-100 נקודה. לא בעולם של חינוך, לא בעולם של הנדסה, לא בעולם של בניין, לא בעולם של רפואה, לא בעולם, בשום מקום בעולם. מה הוא כן הצליח לעשות, וזה אפקט הוואו, ואני מכוונה מדגיש שזה כאפקט הוואו, הוא הצליח להביא אותך מ-0 ל-50 מאוד מהר. 50% משימה, 60% משימה. אוקיי? ואז הוא מגיע, הגיע, הביא אותך ל-60% משימה, ומי שלא יודע לעבוד עם ה-GPT, אמר, בהתחלה אמר, וואו, זה חושב מהר, זה רושם מהר, זה מריץ נוסחאות. בפועל הוא מסתכל על התשובה, והוא בא ואומר עצמו, רגע, זה לא נכון, זה לא מדויק, זה לא שלם, חסר לו משהו. עכשיו, זה בדיוק הפרדוקס, כי אם היית לוקח בן אדם, והיית בא ואומר לו, בוא תעשה בדיוק את הדבר הזה והזה והזה והזה, והוא רץ והוא חוזר אליך עם 60%, אז הוא חוזר אליך עם 60%, הוא אומר לך מה דעתך, אתה מגיב לו. אתה אומר לו מה דעתך, מה צריך להיות מימין השמאלה, והוא כביכול אמור להמשיך לעבוד. פה אנחנו מצפים לוואן שוט. אנחנו כולם עדיין מצפים לוואן שוט, ואני שם בצד את השיחות הנפשיות, בסדר? אני כאילו, בוא, מי שבאמת באמת חשוב לו לעשות שיחות נפשיות עם מערכת AI, GPT זה לא המקום ללכת אליו, זה לא היה המקום ללכת אליו גם לפני שנה וגם לפני שנתיים, בסדר? יש אשכרה מודלים שמאומנים בשביל להרצע את הדבר הזה.
אני לא מקבל את זה.
כמו...
אני לא מקבל את זה.
יש מודלים נעימים יותר. אוקיי. עכשיו, אם אני חי בתוך הפרדוקס הזה, שאני רוצה לשלוח איזושהי הודעה קטנה למודל, על משימה שהיא סופר מורכבת, ומצפה מהמודל להבין מה המשימה הסופר מורכבת הזאת, בייחוס מדויק אליי, ולהביא אותי מ-0 ל-100, אני מתקרב לכישלון שלי הרבה יותר מהר, עוד לפני שזזתי יד על המקלדת. כי אני מראש לא הבנתי בכלל מה הנושא, ומה הנסו, ולאן אני הולך. אז, ריברס אחורה, הדבר הראשון שאני צריך לעשות כשאני מגיע למודלים כשהם חכמים יותר, ככל שהוא חכם יותר, זה להשקיע 50% מהזמן ובכלל לחשוב מה אני הולך להגיד לו. המודל של GPT, אוקיי, הוא כאילו אומרים, זה המודל הטיפש ביותר שפגשתי, ועם זאת זה המודל החכם ביותר שפגשתי. למה? כי הוא כל כך חכם שזה מרגיז, והוא כמו הילד המעצבן הזה בכיתה, שהוא כאילו הבין מה אתה רוצה, אבל יושב איתך על הפרינציפ. יושב איתך על הדקויות הקטנות ועל הפרינציפ, ואז בגלל שהוא כאילו כל כך על הפרינציפ, אז הוא יוצא טיפש. כי עכשיו בוא אני אכניס את זה רגע לביזנס יוז קייס, ואני שנייה אתן לזה נפח וזה יהיה יותר ברור.
אוקיי.
אז אני יושב על דאטה. אני יושב על רואו דאטה, אני יושב על רואו דאטה מבולגן, אנחנו מדברים על משהו באזור ה-20,000 רשומות כמעט, קצת פחות, אוקיי? ובגדול יש שם המון המון עמודות, אנחנו מדברים על משהו באזור ה-30 עמודות, סבבה? שזה רואו דאטה של בעיקר של התחשבנויות מול לקוחות. קבלות, עניינים, אוקיי. פה, שם, שנת 24, שנת 25, מי הלקוח, מה הוא קנה, כמה הוא קנה, כמה הוא שלם, כמה זה עלה לי, כמה זה עלה לי טיפולית, כמה זה עלה לי גולמית, כמה זה... הבנת, זה מה שאני רואה, okay. דאטה מלמעלה, אוקיי?
Okay? Okay.
עכשיו שים לב רגע לפרינציפ המרגיז והמתשעשע והכל ביחד. אז אני מעלה לו את כל הדאטה כמו שהוא, ושואל שאלה לגיטימית, שואל שאלה, כמה היינו רווחיים נכון ל-25 לעומת 24, ומי היו הלקוחות שהכניסו אחר בכסף. אוקיי? עכשיו, מה הבקסטורי פה? הדאטה שאני עובד עליה היא שייכת לחברת M, בסדר? שרכשה חברות למטה, ובעצם הדאטה שאני עובד עליה היא של החברה שאותה חברת M רכשה. בסדר? אז מה שאתה רואה זה כאילו בעיניים של חברת האם שהיא מסתכלת על ביצועי החברה שהיא רכשה. סבבה?
אוקיי.
Okay. עכשיו, מבחינת העמודות, יש לך שם עמודה אחת עם אותו שם של אותה חברה שהיא רכשה, בעצם של חברת הבת הזאת, שהיא כאילו רצה על כל הרשומות. לעמודה אחת עם אותו שם על כל הרשומות. סוג של עמודה מיותרת כזאת, בסדר? אין תכלית okay. באמת להיותה שם. וכשאני שאלתי את מה ששאלתי, GPT-5, שאלתי גם את קלוד 4.1, ושאלתי גם את GPT-3, ושאלתי GPT-5 ו-5 Thinking, החושב,
okay.
ושאלתי גם את, הרצתי את זה גם על Gemini, ואני הרצתי, בדול בניסויים שלי, הרצתי את זה על כולם.
אוקיי.
Okay. GPT-5 בא ואמר לי, שמע, בגדול יש לך לקוח אחד. והוא הביא לך תוצאות X. עכשיו, זה לא נכון, יש שם מאות לקוחות. אבל מה? הוא בא והסתכל ואמר לך, רגע, 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 חביבי, אתה חברת האם, ואתה שלחת לי את הדבר הזה, זה הלקוח שאתה שלחת. ללקוח הזה יש לקוחות משלו. אבל אתה שאלת על הלקוח, אתה לא שאלת על הלקוחות של הלקוח. אוקיי? כלומר, מה אני בא להגיד פה בעצם? הוא הסתכל על כל הסיפור הזה, ובא ואמר, אני לא מבין מה אתה רוצה ממני. אתה לא שאלת את השאלה כמו שצריך. אני אהיה איתך פלצפן, ואני אבוא ואני אגיד לך שאתה לא יודע לשאול שאלות, ולכן אם שאלת מי הלקוח הכי רווחי שלך, אז יש לך לקוח אחד, זאת החברה שרכשת. היי, מה הלקוח?
אוקיי.
אוקיי, ואז אתה מסתכל עליו ואתה אומר, מה, אתה מטומטם? מה יש לך? ברור שזה לא זה. ברור שזה לא יכול להיות. ברור שזה לא הגיוני.
אוקיי. כי הוא נתפס על הראשון.
אוקיי, עד כאן, סבבה. נתפס על הראשון. ואז אני אומר, סבבה, אתה רוצה ללכת ככה? אין בעיה. מי פותח את הדאטה, פותח את האקסל, מתחיל למחוק רשומות, מתחיל למחוק עניינים, סדר אותו, מנקה אותו, מעיף עמודות לא רלוונטיות, משאיר לו רק תאריך, בלי גם חודש ורבעון וכאלה, לא רוצה את זה, רוצה אותו מיושר, מוחק, 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 מעלה הכל. ואז כשאני מעלה את הכל, אז הוא כאילו מסתכל על זה והוא אומר לי, אוקיי, הסתכלתי על הכל, הנה הבטם ליין שלך, הנה המספרים שאתה רוצה. אני מסתכל על המספרים ואני אומר, אוקיי, תודה. ואז בריץ את זה גם בגוגל וגם בג'מיני וגם בקלוד וגם בפה וגם בשם. ג'מיני וקלוד מביאים את אותה תשובה. זו לא אותה תשובה שהביא לי GPT-5. אנחנו מדברים על כמה מאות אלפים הבדל בתשובות, בסדר? אנחנו מדברים על מיליונים במספרים, וההבדל, הפער, הוא בכמה מאות אלפים.
אוקיי.
עכשיו אתה מסתכל על זה ואני אומר, רבק, למה? אני מוציא את השתי דוחות של, 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 של מוציא, לא את השתיים, אני מוציא את כל הדוחות של כולם, ומצליב, ואז אני כאילו בא ל-GPT, ואני אומר לו, תקשיב, מודל LLM אחר, הביא לי את התשובה הזאת בדיוק על אותה שאילתה, בוא תיתן לעצמך ציון, ובוא תגיד לי איפה היה הפער. ואותו הדבר אני עושה במקומות אחרים. מה מסתבר? שכשכולם הלכו וחישבו את הרווח התפעולי, GPT-5 חישב את הרווח הגולמי. למה? כי בפרומט שאלתי עם איזה מוצר בילדין. לא, הוא חישב, היה שם עמודה של גולמי והיה שם עמודה של תפעולי. אבל הוא הלך והוא שם דגש על המילה מוצר. כמוצר, המוצרים מוצרים פיזיים ויש, ועולה כסף לייצר אותם. והוא בא ושם על זה את הדגש ובא ואמר, מה הכי רווחי לך לייצור? כדי שתקבל את ההחלטה האופרטיבית שלך קדימה. הוא לא הסתכל על הרווח על המלמעלה, הוא הסתכל על הבטם ליין. למה? כי זה היה יותר נכון, כי אם אתה קורא את הפרומט שלי, זה הרבה יותר מדויק לכיוון הזה. כלומר, הוא הבין בצורה הרבה יותר טובה. גם קודם הוא הבין בצורה הרבה יותר טובה. זה פשוט, אני לא הנגשתי לו את זה כמו שצריך. אני שמתי לעצמי מקלות בגלגלים. אוקיי? אבל הוא הבין בצורה הרבה יותר טובה מה אני מבקש, והצליח להביא את המספר שאחרי הנקודה, שהוא הרבה יותר מדויק. כמובן שהרצנו את זה אחרי זה גם על ה-BI, ובדקנו כאילו של החברה, וראינו שאשכרה התשובה מדויקת ברמת המיליונים לאחרי הנקודה. זה היה היסטרי לראות את זה, ואז עכשיו אני מוריד את כל הסיפור הזה לבטם ליין, ואני אסביר איך התחלתי לעבוד מאותו רגע שזה נפל לי עם GPT-5 קדימה. הבטם ליין הוא שזה המודל הראשון שאני הצלחתי להביא את התוצאות בעולם הפיננסי, בסדר? אני עושה המון טסטים על תחום הפייננס, שהן נכונות. נכונות על ביג דאטה, על המון. אני מדבר איתך, עשיתי איתו ניסויים עכשיו, על להביא לו 10 אקסלים בוז, אוקיי? ולהוציא לו ולייצר שאילתות שדורשות עכשיו הצלבה בין אקסלים.
על איזה מודל אתה מדבר?
ניתוח של אקסל. אחד, ניתוח על 5 צינגינג כל הזמן, לא השתמשתי ב5 רגיל, ויותר מזה, אני עוד מעט אסביר מה עשיתי זה, אבל גם מאחורה בקוסטום אינסטרקשנס שלו, כתוב דה פקטו, כאילו תהיה קודם כל על חשיבה עמוקה, אלא אם כן אמרתי אחרת. כלומר, שמתי לו את זה באינסטרקשנס מאחורה, שקודם כל תשקיע את המקסימום קומפיוט על כל דבר שאני מבקש בך. הוא המודל הראשון שהצליח למצוא מחט בערימה של שחת, בהמון המון שחת, בכמה
בעצם האבולוציה של O3.
הוא האבולוציה, נכון, בעצם, אבל תחשוב על זה גם כמה אקסלים נפרדים, שהוא הצליח לנתח כל אחד מהם, להצליב את הדברים ולהביא את הבטם ליין מתוכם. הוא המודל הראשון שהצליח להביא מחט בערימת שחת, ועם זאת הוא גם המודל הראשון שאם לא תסביר לו בדיוק, בדיוק איך המחט נראה, אתה תקבל המון שחת לפרצוף שלך. אוקיי?
הבנתי.
כאילו זה בדיוק העלייה והקוץ בה. זה הפרדוקס שאני רוצה לדבר עליו. כי בפרדוקס ה-AI שלנו, אני חי בעולם שאני בא עכשיו לבן אדם, /AI, ואני אומר לו, בוא תראה, זה מה אני רוצה לעשות, הוא מקפיץ אותי שנות אור ומופיל לי את הלסת ל-50-60% תוצאה, ועכשיו אני מתחיל לנהל איתו שיח. GPT-5 okay. הוא לא כזה, הוא לא נעים לשיחות, הוא, לא, הוא יותר ברמה של, של, של מחשבון מאוד מאוד מורכב, אוקיי? Okay? Okay. מחשבון שאני כן יכול לנהל איתו שיח, אבל הוא מאוד מאוד מורכב, והוא דורש ממני כל הזמן לחזור אחורה, כל הזמן לעשות reverse engineering, כל הזמן לתקן את הסיסטם פרומט, או את הפרומט הראשוני, את ההנחיה הראשונית שאליה אני רוצה, שלפי אני רוצה שהוא יפעל, כדי שהוא יצליח להתקדם לתוצאה שמביאה אותי לא ל-50 אלא ל-70, ולא ל-70 אלא ל-90, כדי למצוא את המחט בערימת השחת. ואז אני עכשיו חוזר לנקודה הזאת של, אני לא רוצה, אני מסתכל, אני שואל את עצמי כל הזמן מה התוצר ולא המוצר, כי באותה נשימה זה גרם לי לעבוד עם ג'מיני הרבה יותר במהלך השבועיים האלה. עבדתי עם ג'מיני, אני חושב, פי 2 או 3 ממה שעבדתי עם GPT עד היום, בסדר? בתוך השבועיים האלה, אבל כשהייתי צריך את הפעילות הסופר מורכבת, סופר נקודתית, סופר high-end capacity PhD level, אז הגעתי עם פרומט של פאקינג 2-3 דפים, והכנסתי אותו ל-GPT-5 כדי לקבל את מה שאני רוצה. וזה נוגד את כל מה שאני אמרתי שנייה. לפני היציאה של GPT-5.
ניסית את כן? זה גם בג'מיני?
גם בג'מיני.
והוא לא הצליח?
אף אחד מהם לא הצליח להביא, אף אחד מהם לא הצליח להביא לי
אז,
את התשובות האלה.
אז אני אגיד
לך
את זה ככה. לפני בערך חצי שנה, סם אלטמן, שהוא מאוד אוהב לדבר בכל מקום אפשרי, הוא בא ואמר, אפילו לפני שנה אני חושב זה היה, הוא התחיל לדבר על AGI. וזה בדיוק לפני שהוא התחיל, אתה יודע, investors funds וכל מיני כאלה, אתה יודע, לפני השקעות וכאלה, הוא התחיל לדבר על AGI, הוא תמיד דבר על AGI לפני שיש לו השקעות. והוא בא והוא רמז ש-ChatGPT-5 יהיה הדרך הכי משמעותית שלנו לכיוון AGI. אפשר להגיד את זה באופן מוחלט אחרי שבועיים, שזה אפילו לא מתקרב לרבע למה שאנחנו חושבים ש-AGI צריך להיות. למרות שאנחנו חושבים דברים שונים, אני ואתה וסם וכל אחד אחר, ואני רוצה להגיד את זה גם אחרת. הסיבה ש-ChatGPT-5 בנוי כמו שהוא בנוי היום, זה לא בשביל לעזור למשתמשים, זה לא בשביל שיהיה יותר נוח, זה לא בשביל שום דבר אחר, וזה בדיוק הסיבה שבה הם גם הורידו את כל המודלים הישנים ביום של ההשקה, וזו סיבה נורא 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 פשוטה. המודלים הישנים והדרך עבודה שלהם עולים להם מלא מלא כסף, והם חברה שליטרלי שורפת יותר כסף ממה שהיא מרוויחה. ומה נכון. שהם עשו, הם עשו מודל עם פרמטרים חדשים, שבו המודל קובע, אגב, הם לא המציאו שום דבר חדש, גם ChatGPT Flash יודע לעשות thinking שצריך, אוקיי? הוא יודע לעשות את הריזנינג שהוא צריך, והוא לא עושה ריזנינג שהוא לא צריך, הוא גם הוא סוג של ראוטר שיודע להתמודד עם הדברים האלה. אני לא יודע אם הוא באמת יודע להתמודד ולתת את כל המענה של פרוק שצריך, אבל בעולם לא נכנסתי ובדקתי לו, כי אני בשאר הולך לפרוק שאני צריך משהו טוב, אז צריך באמת להסתכל על זה ככה. הם לא המציאו פה משהו חדש, אין פה איזה אבולוציה שאתה אומר, כאילו, וואו, זה מטורף. כאילו, המון חברות כבר שמו את לא המון, יש כבר כמה חברות ששמו את העניין הזה של הראוטר, ולקחו אותו הרבה יותר מלפניהם. הבעיה של OpenAI היא מאוד גדולה. מצד אחד, אין להם אנשים, כי אנשים ועובדים שלהם עוזבים אותם, ובשנה האחרונה היה להם עזיבות לא הגיוניות בעליל, אנשים שהיו אחראים על הארכיטקטורה של המודלים ברמה הזאת, יעזבו אותם, אוקיי? כאילו, זה כזה. אנשים מאוד איכותיים שעזבו אותם, ולכן אנחנו לא מקבלים פה צ'אט GPT ששובר את ה, אתה יודע, כמו בין 3-4, שזה היה כאילו בום, מטורף. 4-5 הוא לא כזה עלייה גדולה. אז זה מצד אחד.
בין 4-5? בין 4-5 יש לך עלייה מטורפת. אתה יכול להגיד O3 הביא אותי לתוצאי בזה, אבל אם אתה תסתכל על GPT 4 למול GPT 5?
אני לא חושב שאם אתה לוקח את המודלים הקיימים של OpenAI, אוקיי? ומסתכל על ChatGPT 5, אני לא חושב שיש פה איזה משהו מהותי גדול. אני אומר 4,
אני אתן לך עוד רגע שיטת עבודה. אני אתן לך עוד רגע שיטת עבודה שתשנה לגמרי את מה שאתה חושב ומה שכל המאזינים שלנו חושבים.
שנייה רגע. ולכן אנחנו רואים פה מודל שבעצם עושה החלטות מתי עושים ריזנינג ומתי לא עושים ריזנינג, ואני מאמין שרוב מוחלט של הפרומפטים שהוא מקבל, הוא לא שם אותם בריזנינג, עוד פעם בשביל לחסוך בעלויות של חשמל ותפעול. אז איזשהו כלי של OpenAI לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כי צריך להגיד, OpenAI היום היא עדיין החברה עם הכי הרבה שימוש ב-AI בעולם. 700 מיליון, ובדקתי עכשיו, 700 מיליון משתמשים בשבוע, זה...
זה מה שאמרתי.
לא הגיוני בעליל, כן, המספר נכון. אז אתה מבין ש... הם מדממים כסף דווקא בגלל זה שהם נותנים את כל הדברים האלה, אז הם עשו איזשהו מודל שהוא פחות, כאילו הוא תמיד יהיה דיפולט לטיפש, וככה, אלא אם כן אתה, ועכשיו בטח אתה תבוא, תגיד לי, הפרומפטים והדברים, אגב, אם אתה הולך ב-API, זאת אומרת מתחבר ל-ChatGPT ב-API, והם פתחו שם איזה 12 סוגים של API'ים, high, low, high, high, low, low, high, low, high, high, low, medium, כאלה, דברים מוזרים, אז אם אתה מתחבר לשם, אתה בוחר ריזנינג, אתה בוחר הכל, אתה יודע למה? כי אתה משלם מהטוקן הראשון. נורא פשוט. אז עכשיו אתה תבוא ותגיד לי, רגע, הם פרסמו עכשיו מסמך של 22 עמודים, שאם רק תגיד לצ'אט שלנו לעשות ככה וככה, אז הוא יהיה הרבה יותר חכם. אני לא רוצה. אני רוצה שיהיה חכם מההתחלה. אני רוצה שאני מדבר איתו, שהוא לא יהיה בן אדם של PhD, הוא יהיה בן אדם רגיל, רק שיעשה עבודה של PhD. זה מה שאני רוצה. אוקיי? אני רוצה שהתקשורת שלו איתי תהיה בן אדם נורמלי, אבל יעשתן לי תוצרים של PhD. זו המטרה שלי, אוקיי? אז בוא תגיד מה שאתה רוצה, כי אני רוצה להגיד לכל מי שחיכה עד עכשיו, על הרעיונות המאוד מגניבים שלי לסטארט-אפים, שהולכים להיות ממש, אנחנו חייבים לראות אותם, חייבים לראות אותם.
אז אני אתן, אוקיי, אז אני אגיד את זה ככה, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני חושב שזה משהו שכי אני פתר לאורך הזמן, אני גם אגיד יותר מזה, היום יש לך יכולת, וזה הרבה בגלל מה שכל הרע של סביב GPT-5, אם תיכנס לסטינג, אתה יכול לבחור איזה אישיות אתה רוצה שיהיה לו, יש לו היום, אתה יכול לבחור את סגנון האישיות שלו, מה שלא היה עד היום, אני בחר תכנון, אבל כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, נרד.
אני יכול לבחור את הג'וקר?
לא, 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 יש שם איזה חמש אופציות, אתה יכול לבחור רובוט, אתה יכול לבחור...
הם מגבילים אותי? החוצפנים האלה?
אתה יכול באינסטרקשנס לייצר לו, אם אתה רוצה איזה
שדבר. תודה רבה, יש תמיד פתרון.
אני אגיד ככה, רגע, וזה משהו כן, אני רוצה להגיד אם זה לא לשכוח. אינסטרקשנס, אני לא חושב ששמנו על זה מספיק דגש בשנתיים האחרונות, על האינסטרקשנס של המודלים מאחורה, בקוסטום אינסטרקשנס, ועכשיו זה בערך מרכז הבקרה האחרון שיש בתוך GPT-5, בהתחשב במה שהוא עושה, אז מי שישקיע ממש טוב בלייצר אינסטרקשנס פרומפטס טובים למשימות שלו, יקבל בהכרח את התוצאות שהוא רוצה במינימום הסברים. אבל שים את זה רגע בצד. אני גיליתי משהו עכשיו שהגניב אותי לגמרי ולקח לי כמה שעות מהלילה, וזו שיטת עבודה, ספציפית עם GPT-5, זה עבד לי גם עם ג'מיני השיטה הזאת, וספציפית עם קלוד 4.1, הוא כל כך מהר יוצא מהמשחק בסיפור הזה, שזה מבאס, כאילו יותר מדי מהר הוא בא ואומר לך, השתמשת ביותר מדי טוקנים, אני לא יכול, תחזור אליי מחר בשמונה בוקר. אז ככה, אני מדבר עכשיו על הצורך בלייצר מוצרים טכנולוגיים, חכמים יותר, מהירים יותר, ולהקל על דברים ידניים שהייתי עושה עד היום. אוקיי? הכל הסיפור הזה של וייב קודינג, אז מוכר לנו, דיברנו עליו לא מעט. שמעתי ברדיט מישהו שקרא למה שאני מדבר עליו עכשיו, איך קרא לזה? Kitchen Table Coding, משהו כזה. Kitchen Table Tools. ולמה? Okay. כי זה בעצם מוצרים שאתה יכול לייצר אותם, אם הם זה nice to have אתה שומר, אם זה פחות אתה משתמש בזה וזורק את זה מחר בבוקר. כלומר, אתה בא בגישה שבאה ואומרת, אני לא בטוח שאני בכלל רוצה לשמור את זה, אבל לעכשיו, למשימה שלי של עכשיו, אני הולך לפתח מוצר שהוא נכון למשימה הנקודתית שלי. ואחר כך אני יכול להיות שאני אזרוק את המוצר הזה, אני לא צריך אותו יותר.
אוקיי.
מה עשיתי ככה? לקחתי, זו הסיפור ממקודם, לקחתי המון אקסלים, שמתי אותם בתוך ה-GPT, עבדתי איתו, back and forward, ניתחנו, בסוף קיבלתי את מה שאני רוצה. ואז אני בא ואומר לו דבר כזה. בהתאם לתהליך שביצענו, בוא תכתוב לעצמך UI. עכשיו זה עובד, דרך אגב, זה עובד, תקשיב טוב, גם בתוך GPTs. אז בנית לעצמך GPTs שעושה את מה שאתה רוצה, אוקיי? הוא מומחה ל-X. בסדר, הכי קל לחשוב, כותב פוסטים ללינקדין. ואז אתה בא ואומר לו עכשיו, ל-GPTs שלך שכותב פוסטים בלינקדין, תשים לעצמך פרצוף, תעשה לעצמך UI. בסדר, כל אחד שיכתוב את זה איך שהוא רוצה. ואז הוא מתחיל לכתוב קוד על בסיס האינסטרקשנס שלו, על בסיס מה שאימנת אותו, על בסיס ה-knowledge base, ופותח לך דשבורד שעושה את מה שאתה רוצה לעשות. עכשיו גם Gemini דרך אגב, וגם GPT היום יודעים להכניס AI built-in לתוך המשחק שלהם, כשאתה עובד בסביבת העבודה שלהם. כלומר, Gemini יודע לבוא ולהגיד, אני שם AI אצלי, בתוך הסביבת עבודה שלי, אתה לא צריך להביא API מבחוץ יותר, אני אריץ לך את Gemini אצלי, אני יודע לעשות את זה. אני אעשה לך אפליקציה שמריצה את Gemini. אז אתה בעצם מייצר, אתה מייצר לעצמך, בנית את ה-GPTs הזה, עשית איתו שיחה, או ניתחת את האקסלים, והגעת לתוצאות שאתה רוצה, ניסית את כל הדבר הזה, עכשיו אתה אומר לו מצוין, על בסיס השיחה הזאת, תכתוב קוד, תכתוב את כל הקוד, כדי שאני אקבל את ה-UI שאני רוצה, כדי לעשות בדיוק את אותו הדבר, בדיוק את אותה משימה, אבל בהנגשה הרבה יותר נוחה מאשר תקשורת שהיא צ'טבוטית. ואני יצרתי איזה חמש אפליקציות, אתה יודע, out of the blue, על צ'טבוטים שקיימים אצלי, בין אם זה המחשבון ה-ROI שיש לי, שבניתי לבדוק מתי, איפה להשקיע ב-AI ואיפה לא, ובין אם זה עכשיו אותו מוצר לחישוב הפרשים פיננסיים, ובין אם זה המוצר עכשיו לאבא שלי בניתי מוצר שמוציא, שמפיק הצעות מחיר. בסדר? אני אתן את ה-use case הזה גם כן. אוקיי? יש לו אקסלים גדולים, הוא מנהל חברה גדולה, לא משנה, לא נכנס למה מימו, יש לו מרזו חברה גדולה, ויש לו המון ספקים, ובסוף ספקים מביאים את אותו מוצר, כאילו פסטה לצורך הדוגמה, יש להמון חברות מוכרות פסטה, ובקילו זה כזה יוצא מחירים שונים מכל חברה, ועכשיו הלקוחות שלו מבקשים ממנו הצעת מחיר ל-X, והוא צריך עכשיו, האנשי מחירות שלו צריכים לבוא ולבנות עכשיו הצעת מחיר שמתחלקת לפי, שהיא עושה הכי הרבה שכל, גם למול אחוז הרווחיות, וגם למי הכי זול מגבי מוצר, וכאילו, הם יושבים המון זמן על המון אקסלים, וצריכים לבנות את הצעת המחיר הזאת, מהמון חברות שונות. אז הוא הביא לי את כל האקסלים האלה, ועשינו להם ניקוי, והכנו אותם לקראת הדבר הזה, ויצרנו סוג של GPTs, שזה מה שהוא עושה, אתה מכניס לו את הדרישה, את הצילום מסך, של, את, את, את התמונה של הפתק, שמישהו כתב איזה הצעת מחיר למה הוא צריך, וה-GPTs הזה הולך ומסתכל על כל האקסלים, ומוציא לך את השורה הרלוונית, והוא רוצה לך השוואה כזה, מאוד מאוד מהר, של הנה המוצר בחברה X, הנה המוצר אותו מוצר בחברה Y, זה האחוזים שאתה רוצה, תגיד לי מה אתה רוצה לקבל. אז בנינו את הדבר הזה, ואז כאילו אמרנו, אמרתי, אוקיי, רגע, תכתוב לעצמך UI, תעשה לעצמך אפליקציה. אחי, GPT-5 בנה מערכת שליטרלי מפיקה בסוף הצעת מחיר, והיא בנויה בכל כך יפה, היא, כן, אני לא יכול להראות את זה, אבל היא בנויה כל כך יפה, עם סוג של דרופ-דאון גם, של דרופ-דאון בין, אם אתה רוצה ממש לבחור כאילו, באיזה אקסלים להסתכל. עכשיו, זה בתוך ה-GPT.
זה היה הבעיה הכי גדולה של OpenAI, שהם לא ידעו לכתוב אפליקציות טובות, אז הם היו צריכים לשבת על זה ולעשות הרבה עבודה.
עכשיו זה ממש, עכשיו, בגלל שהוא כולו PhD level, והוא כל כך טוב בקוד, גם זכה באליפות, באולימפיאדת המתמטיקה, וקוד וכן הלאה, הוא באמת באמת הרבה יותר טוב בקוד, הקוד שלו הרבה יותר מדויק, הרבה יותר נקי. ועכשיו כשאני בא לפתור בעיות, אני by default, בתהליך פתרון הבעיה, מכניס את הסיפור הזה של בוא תכתוב לעצמך קוד. כשאני אומר לו, לך תעבור על האקסלים, אני אומר לו, אני רוצה באוטפוט לראות גם את הטבלה המחודשת, גם את הפייתון שלך. כלומר, אני מכריח אותו לכתוב פייתון כדי להביא את התשובה למה שאני רוצה, וככה אני גם מכריח אותו להשתמש בחשיבה עמוקה. אוקיי? ובסוף יש לי את כל הקטעים האלה. רגע, ואני סוגר את זה את הסוף, קושר את זה מלמעלה יפה עם סרט אדום, לקחתי את כל הדבר הזה, ראינו שזה רץ ב-GPT, מצוין, הורדתי את כל זה, את כל הקוד, as is, לקחתי את הקוד פשוט, עשיתי copy ו-paste בסטודיו, ב-VS בסטודיו, סבבה? על המחשב.
כן.
ואז לקחתי את איך קוראים לזה? את Gemini, ועשיתי stream real time, ואמרתי לו, בוא תנחה אותי, שלב אחרי שלב, איך לקחת את כל הקוד הזה, להריץ אותו על המחשב לוקלית, לחבר לו את הדאטאבייסים שלי, שזה האקסלים האלה, כדי שיהיה אפשר להדכן את האקסלים מהצד, והאפליקציה שלנו תמשיך לעבוד, וזה לא יהיה באיזה GPTs רחוק, מנותק, עם knowledge base תקוע משל עצמו, שאי אפשר שאין לו תקשורת
כלום.
וג'מיני פשוט הנחה אותי שלב אחרי שלב, עם שורט קודים במקלדת, כאילו, הוא אומר לי, תקשיב, תעשה קומנד ככה, זה יעבוד, כאילו. והוא פשוט הנחה אותי מה ללחוץ, איפה ללחוץ. בואו, מי שמקשיב לפודקאסט שאני יודע שאני לא יודע לכתוב שורה אחת של קוד, אבל ליטרלי פיתחתי בתוך הדבר הזה מערכת, שאני חושב שלוקחים עליה די הרבה כסף בחוץ, שמייחצרת הצעות מחיר, ומסתכלת על המון דאטה, ומצליבה המון דאטה, ומריצה המון קוד, והכל עובד כאילו על המחשב, רץ על הטרמינל, מתחבר לתיקיות. אני התרגשתי ברמות, ועשיתי את זה לא פעם ולא פעמיים, ויצרתי עם זה מלא דברים, וגם בג'מיני זה עובד ממש טוב, וזהו, ופרקתי, ואני חייב, וזה גם מרם לי להגיד רק, ש-GPT-5 הוא מוצר כל כך טוב, ברמה כל כך גבוהה, שיכול להביא אותנו לדברים שלפני זה שום מוצר לא הצליח לעשות בפער, בכלל.
לא יבין את זה.
ואף אחד לא יבין את זה ויצליח לממש את זה ולהביא את זה לרמה הזאת, כי אנחנו תקועים בתוך פרדוקס של מה זה בכלל AI, ואיך משתמשים ב-AI, ואיך חושבים על AI, ואיך תוקפים אותו מכל מיני כיוונים, ולמה הוא לא מבין.
אז בוא ניתן לך משהו יותר טוב. אוקיי, אני חושב שאפשר לדבר, אנחנו הגענו לסוף של התוכנית, ואפשר להגיד פה איזה משהו מאוד גדול ומשמעותי. אז אם יש מקום שבו אני רוצה לראות הרבה יותר פעילות משמעותית של AI, וכרגע ליטרלי אין שם כלום, והדבר הזה יציל לאנשים שעובדים שם את השעות העבודה הלא הגיוניות, וכל דקה שאנחנו מחכים פה, זה בזבוז של זמן. עומר, אתה רוצה לנחש על מה אני מדבר? ניחוש קטן על איזה, על מה אני מדבר? באיזה עולם?
לא, אין לי שבת.
עולם הרפואה כמובן. אז אני חייב להגיד, יש לי פה עכשיו כמה דוגמאות של, שחייבים להתחיל לעבוד עליהם היום, ואפילו לא מחר, אלא היום. ואם אתם, המאזינים שלנו, מחפשים רעיון טוב לסטארט-אפ, זה בדיוק המקום שלכם להגביר את הווליום, לעצור את העבודה, להתרכז, להסתכל ברכבת, לוודא שאין שום דבר שמפריע לכם, ותקשיבו ל-use cases האלה, ש-AI חייב לפתור ומהר את הבעיה. אוקיי? יצירת מכתבי שחרור. אוקיי? תפסי פניות ותפסי ביטוח שיוצרו אוטומטית מהתיעוד הקיים. אוקיי? שזה ליטרלי להכין את הכל לרופא או לכל מי שצריך, הנה כל הדברים, הנה הדברים שחשובים, רק תחתום אפילו חתימה דיגיטלית, היינו, אוקיי? יישום שצריך להיות עכשיו, זה כמה אנשים מחכים לרופא שיתפנה, שיכתוב להם מכתב שחרור או טופס הפנייה למשהו, ואם הרופא הזה מגיע
עכשיו... טופס שחרור כאילו מהבית חולים?
מבית חולים. עכשיו, אם הרופא מגיע, מסתכל קורא בדקה, מוודא שהכל בסדר, יש שם סימוכין, יש כל הדברים. חותם דיגיטלית, הבן אדם הולך. זהו. עכשיו, בינינו, למה צריך להמתין לזה בכלל? אפשר להגיד לו, לך עוד 20 דקות, חצי שעה, שעה, תקבל את זה באימייל. כאילו כזה, זה כזה, אוקיי? תקשיב טוב לדבר המטורף הזה שחייבים לעשות אותו היום, אוקיי? תצוגה של 360 ליד מיטת המטופל, לאחד את ה-EMR, את המעבדה, את ההדמיה, את התרופות, את הסיכום הדינמי וכל ההסברים ליישום אחד. אפשר להשתמש ברג, אפשר להשתמש ברג, בגרף רג החדש,
כאילו שיהיה כזה, בגרף זה ידע. טאבלט שהכל יהיה ליד המטופל, שכאילו כל המידע שקשור
לא צריך טאבלט, הרופא מגיע, מסמן את המטופל ומקבל ברגע את כל הדברים שהוא צריך לראות, מה החריגים, מה הדברים, ההמלצות, הכל ברגע אחד. הוא גם אומר ל-AI מה אני רוצה לעשות, והיא אומר, יכול להגיד לו, אין בעיה, אני אחראי איזה כאג'נט לעשות את הדברים האלה, אבל זה כבר לא סטארט-אפ, זה כבר הולך למקום אחר לגמרי, אני והרעיונות שלי, אבל עוד פעם, ברמה של לתת לו את מה שהוא צריך, המינימום הבסיסי, אוקיי? אני, בעולם שלי, אני חייתי בהרבה מקומות שהם מקומות תעשייתיים, מפעלים מאוד מאוד גדולים, ועבדתי גם בחברה שמייצרת מערכות בקרה, ולפעמים אתה שם בן אדם אחד, על המון 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 רכיבים, והוא לא באמת יכול להסתכל על כולם, אז אתה מייצר לו מערכת התראות. אם הלחץ בברז הזה עולה מעל גובה X כזה, אז תתן התראה. אם זה מעל גובה כזה, אז תתן התראה חמורה. אני רוצה שרופא לא יתעסק בכל הבלבלת, הוא יתעסק רק בהתראות החמורות, ויראה משהו בסיסי. הוא יכול לשאול שאלות, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אבל, מה שאתה אומר, אני יכול לדמיין את זה בעצם כמעט על כל מקצוע שנמצא, שצריך לבצע בקרה ומעקב על משהו שזז.
כן.
כאילו, אני יכול עכשיו... לדמיין את מה שאתה אומר לעבודה, גם פתרון שפונה למסעדות, שפונה לסופרים, שפונה
כן, אבל אין להם הדמיות, אין להם דברים, שפונה... אין להם מיטת חולים, אתה יודע, כאילו, זה לא שם.
אבל זה לא נכון. אתה אומר את זה כי אתה לא מגיע מהענף, כי אני יכול להגיד לך שכל חברה שמוכרת מוצרים פיזיים, אוקיי? אז יש לה לצורך העניין, יש לה את איך מדף שלה אמור להיראות. וזה לא משנה אם אתה מוכר בוסם או אתה מוכר גלידה. יש איך המדף צריך להיות מסודר בסופר. ואני אומר לך את זה ב-use case שאני עשיתי ופתרתי, שהמערכת לומדת בעצם את העדפות אסטרטגיה של החברה, אוקיי, צורך, בוא ניקח עכשיו מקרר שמוכר מוצרי חלב מלמיניהם. ועכשיו החברה אוקיי. רוצה למכור מוצר מסוג X ולא מוצר מסוג Y. ויש אוקיי. לה, יש לה איך שהמדף שלה אמור להיראות. ועכשיו אתה יכול לקחת את כל המוצרים שקיבלתי בפועל, את כל איך המדף נמצא, מי החברות שנמצאות ליד ואיך הן מסודרות, ולפי זה לקבל המלצות אישיות לאיך לסדר עכשיו את המוצרים על המדף, מה נמצא באיזה גובה, מה נמצא איפה, בצורה פרסונלית,
יש כבר חברות שעושות, יש כבר חברות שעושות את זה אגב. יש כבר חברות שעושות אופטימיזציה לדבר הספציפי הזה. אנחנו נשארים רגע ברפואה, תעלו, אל תטריד לי את הרפואה. אם דיברנו על מקום כזה של התראות ודברים כאלה, אפשר גם ליישם ליטרלי, אוקיי? AI שמנטר באופן קבוע, רופא 24/7 על מיטת החולה, שמנטר את כל מה שהמטופל, מהזווית של המטופל, הוא הלך לבדיקות, הוא שוכב, המדדים שלו, הדברים שלו, הוא בודק רואה ומייצר התראות שהן התראות עם קונטקסט אמיתי למטופל, כי מישהו שיש לו דופק מאוד מאוד גבוה, והוא בן אדם צעיר, יחסית גבוה, בן אדם צעיר, מול מישהו שיש לו דופק מאוד גבוה, בן אדם מבוגר, זה שני דברים שונים. כשיש AI שמכניסים לדבר הזה, זה יכול לתת added value. עוד פעם, כמשהו שיושב ליד, אפשר להשתמש בו, מבחינתי שיהיה false positive, שזאת אומרת, התראות שהן שווא, אין לי בעיה עם זה, העיקר שזה יעבוד, יציל חיים. עוד משהו מאוד מאוד חשוב. שירות לקוחות שעובד על AI, יש לנו כבר שירות לקוחות כזה, יש כבר דברים, אם אני צריך את הצילום רנטגן שלי לפני שנה, אם אני צריך טופס 17 לאיזה משהו, אם אני צריך איזה זה, אפשר לדבר עם AI ולקבל את זה, לא צריך לדבר עם אחות באמצע הלילה, שעכשיו עונה לי או לא עונה לי באיזה מוקד אלום, אפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר חכמה ונכונה. אפשר, בוא נלך למקום אחר, אוקיי? אפשר לעשות צ'אטבוט מבוסס AI שיכול לאסוף מידע ראשוני על הסימפטומים של המטופל, אפילו ברמה של אפליקציה בדרך. בשביל לקבל טופס 17 אין בעיה, בוא תדבר איתנו, אולי נוכל לעזור לך, אולי נוכל לתת לך הפנייה למקום יותר טוב, אולי נוכל לתת לך עכשיו מרשם אפילו של AI לאיזה תרופה שתוכל לעזור לך עם הספציפית הזה, אם יש לך כבר עבר או משהו, אפשר לתת את הדבר הזה, ובעצם לחסוך פה פעילות של אנשים ולתת לאנשים שירות יותר טוב. אגב, ה-AI גם יכול לדבר בעברית, זה קורה כאן, היום, עכשיו. עכשיו, עוד משהו, עוד מודל, אוקיי? מודל שבודק את איכות השירות הרפואי של רופאים ואחיות. הוא יושב בשקט וצופה בתיעודים, מוודא שהחולה מקבל טיפול טוב, והכי חשוב, אין חשיפה לתביעות, כי הרי זה מה שהכי חשוב להם, לכל בתי החולים בסופו של דבר. אז הוא בעצם יכול להסתכל על כל הדבר הזה, ברמת של אינסטנס פר אחד, ויכול להסתכל על זה. ואם למשל אנחנו רואים שרופא אחד עושה היום 2, 3, 4 טעויות, ברמת ה-AI אפשר להגיד לו, תקשיב, בוא תסיים את המשמרת, לך הביתה, לך לישון, אנחנו מבינים שאולי לא ישנת, אולי אתה ב, לא יודע, 36 שעות משמרת, וזה לא מתאים לך, לא מתאים לאף אחד הסיפור הזה, אבל לך הביתה, הוא עדיף. הלוואי שזה יהיה דבר כזה. אפשר לעשות אחות AI שיכולה להיות באפליקציה שנגישה ותהיה זמינה למשוחררים מבית חולים, שיוכלו לקבל תשובות ומענה ואפילו ניטור בסיסי כדי למנוע חזרה לבית חולים. הרבה אנשים הולכים הביתה אחרי בית חולים, מרגישים, עוד פעם כואב לי, חוזר עכשיו לבית חולים. אולי אפשר למנוע את זה עם אפליקציה פשוטה, עם AI, שדבר איתו, ייתן לו מענה וחבר אותו למה שהוא צריך. אולי ככה כמול, כך זה, whatever. אפשר לעשות פה, תקשיב, ואני רק גירדתי עכשיו את האפשרויות.
זה יפה, זה יפה.
שאי-איי יכול להיכנס
אני
אגיד, פה.
אני יודע מה, אני ממש רוצה, אני ממש רוצה, שבוא נראה אם נצליח, אולי כל סוף פרק, אז נתה לי עכשיו רעיון. תגידו לי, מאזינים, מה אתם חושבים, אם זה, בא, אם זה מתאים לכם. נבוא כל סוף פרק, ננסה לבחור איזשהו נישה, הפעם הלכת עם רפואה, ארדקור, אבל בסדר. כל פעם נבחר ענף אחר, וננסה לזרוק עליו יוז קייסים, איפה AI יכול לסייע שם. יש לי כל מיני רעיונות שקופצים לי לראש. נעשה פינת הסטארט-אפ, כן. מה, בוא, יגידו לנו המאזינים שלנו, אם הם רוצים לשמוע, אם רוצים את פינת הסטארט-אפ. כל סוף זה...
אז תכתבו לנו. אגב, אם חשבתם שזה רעיון טוב, שלחו לנו. אם אתם הולכים על משהו, מאחד מהדברים האלה, תרשמו לנו.
אז אתם רוצים אחוזים.
מתים לפרגן. מתים לפרגן, לפרגן, לפרגן. אחוזים תמיד נחמד, בוא. אבל לפרגן, באמת לפרגן. טוב, אני...
בוא נתקדם לסיכום. תשמע, אני רב להגיד ככה. בשבועיים האחרונים, באמת, אף לי הפוני מהיכולת שיש ל-AI להציע היום. זה לא פשוט להגיע לשם. זה היה, זה גם לי לקח המון 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 איטרציות והמון ניסויים והמון פתיחה של צ'אטים חדשים וטסטים עד אינסוף, עד שבסוף דברים מתחילים לעשות קליק. זה כן, אני מסכים איתך שחסר את החוויה הזאת של שרבית הקסם. אני רוצה את השרבית קסם הזה שאני עושה לו פוף והוא מבין אותי. אבל עם זאת, למול התוצאות שראיתי, אני לגמרי מוכן לקבל את העיכוב. אני כן יודע שבסוף, אתה יודע, מה זה אני כן יודע? כולנו יודעים. בסוף עכשיו שחררו את GPT-5, אז זה עכשיו על מה מדברים בתוך המעבדות? על GPT-6, שיגיע כנראה יותר טוב ויותר חכם, וילמד יותר
וחצי,
טוב.
או 5.5, או 5.1, די, נו. רצת ישר ל-6.
בסדר, נו. הבנת את השורה התחתונה.
5, כלומר, או, ימשיך, בוא, נו, יש פה עוד המון אפשרויות.
כן, יש פה עוד המון, 10 מודלים בדרך שאמורים לצאת עד השש.
כן.
אבל אני רוצה לי שיזכרו שזה עדיין נמצא בשלבים של חיתולים. אני לא חושב שאנחנו באמת מבינים את המשמעויות של כל הדברים האלה. שוב, יש פה את כל הסיפור הזה של מודל עולם שהוא מטריף אותי ומאדיר שינה בלילה, הוא עוד לא מתחבר לכל השיח על מולטי מודל, הוא כאילו יש מולטי מודליטי ומודל עולם כמשהו נפרד אליו, אבל יום יבוא וגם זה יתחבר. אפרופו, אתה רוצה לדבר על יוז קייסים שאפשר להציע להם סטארט-אפים, כן. אז הוא פותח אותנו לעולם לא נורמלי וחדש. אבל זה מרגיש אחרת, זה באמת מרגיש אחרת. תשמע, אני עבדתי עם האג'נט של OpenAI, בסדר? ולקחתי, פתחתי קאנווה, ונתתי לו סקריפט לאג'נט, ואמרתי לאג'נט, שמע, הנה הטקסטים למצגת שלי, שמתי לך, שמתי בקאנווה את הטמפלט שאני אוהב, הנה הלינק לקאנווה, כי הלינק פתוח וכל מי שמקבל את הלינק יכול לעבוד בו, קח את הלינק, קח את הסקריפטים, תכניס את זה לתוך המצגת שלי. והוא ועד על מסך אחד, ואני עובר למסך אחר, ובמסך האחר אני מסתכל, ואני רואה שבן אדם, כאילו זה האג'נט, נכנס לקנווה בלייב, ואני רואה בלייב מתוך הקנווה שלי, לא מתוך המסך הקטן של האג'נט בצד שמאל, שמישהו אחר עובד לי על הקנווה, והוא מתחיל לכתוב להכניס טקסטים, ונכון, הוא עושה את זה לאט, ונכון, זה עדיין, הוא לא רואה את זה כמו שצריך, וגם הוא לא מי יודע מה מעצב דגול, ואני הולך אחריו ועושה את העיצובים, ונכון, אם אני מסתכל על זה כביזנס יוז קייס, זה כנראה לא זה, כי הייתי עושה את הכל לבד מהר הרבה יותר, בעתק עד בק, כי גם ככה הכנתי כבר את הטקסטים לפני זה. אבל לראות את האג'נט הזה, עובד במקביל אליי, באותה פלטפורמת עבודה, באותו workspace, ואג'נט אחר חי מכיוון אחר לגמרי, שעובד על שרת אחר, במחשבים אחרים, והוא כאילו מתחבר לאותו ענן שאני ביקשתי ממנו לעבוד, ואני רואה אותו מזיז את האחבר, ומקליד, ועושה את הדברים, ובאותה נשימה קומט בצד השני, מוריד לי חשבוניות, כי ביקש ממני, רואה חשבון, את החשבוניות מ-Ewalt, אז כאילו... הוא מוריד לי את החשבוניות מוולט ועושה קליק אחד אחרי השני על 100 חשבוניות שיש שם מ-24, כי מי ידע שצריך להעביר את זה בכלל לרואה חשבון. ואתה מיושב על כל הדבר הזה, ואתה פתאום מסתכל ואתה אומר, וואו, וואו, כאילו זה, נכון, זה לא לדיפלוימנט, זה לא מבצעי, אבל על יבשים כרגע, אני רואה את הפוטנציאל האדיר, איפה זה עוד שנה, עוד שנתיים, ונגנב לי המוח, וכן, צריך עדיין ללמוד לעבוד עם זה, ואני הייתי הראשון להגיד שסיפור זה של סיסטם, של כתיבת פרומטים, לא צריך את זה, ועכשיו אני חוזר בי, ואני אומר, כן, צריך ללמוד לכתוב פרומטים, בדיוק כמו שאתה צריך ללמוד לכתוב ספק תכון למפתח, בדיוק כמו שאתה צריך לכתוב PRD כמו שצריך כדי להוציא מוצר, בדיוק כמו שאתה היית צריך את כל לכתוב תוכנית עבודה נורמלית כדי להרים בניין, וזה לא מספיק לבוא ולהגיד, אני רוצה בניין של 50 קומות עם 3 מעליות, תעשה לי, נכון? ולא, אתה לא תקבל את מה שאתה רוצה. אז ככה אני מבין שעוד הפעם, פרדוקס הזה בא לידי ביטוי, ככל שהמשימה שלנו יותר מורכבת, אנחנו נצטרך יותר חכמים, AI לא בא להחליף אף אחד, הוא פשוט דורש מאיתנו בעוד פעם להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, ואם אנחנו עייפים, ואנחנו רוצים שרק יבינו אותנו, ושזה פשוט יקרה, אז צריך להיות מוכן לקבל תוצאות בהתאם. זה השורה
הררי, התחלונה. תודה רבה לך, מאוד נהניתי. אני רוצה גם להגיד לכם, המאזינים שלנו, אם אהבתם את מה ששמעתם, שימו לנו לייק, תשלחו לנו תגובה, אנחנו מתים על התגובות שלכם. אגב, שולחים לנו אנשים תגובות מדהימות, תודה רבה, איזה כיף לקבל את התגובות שלכם. אני תעבירו את זה למישהו שיכול ליהנות.
כן, כן, כן.
תעצרו את עומר, תעצרו אותו, אי אפשר לעצור אותו.
ויצא מוצר ממש מגניב שנקרא שורטקאט, shortcut.ai, שהוא עושה אחלה עבודה עם אקסלים, מאוד מומלץ, שוב, היה לי הרבה עבודה עם אקסלים, עוד מאחון, מאוד מאוד מומלץ, למרות שקו-פיילוט גם הכניסו את זה, אתה עכשיו עושה שווה קו-פיילוט בתוך התא, באקסל, אז אתה יכול כאילו, כמו שהיה ב-CSV, לעשות שווה AI, ואתה יכול לקרוא לג'מיני, אז שאתה קורא לקו-פיילוט ב-GPT-5 שמה, אבל יש מוצר שנקרא שורטקאט AI, שגם כן, מאוד מומלץ לעשות אותו. זהו, אני אשתק, אנחנו נמשיך את כל הסיפור הזה בפמפה.
אז היום יש לנו שיר מאלבום החדש, Golden Thread, שממש יוצא עוד 5 ימים, ב-25 לאוגוסט, ולשיר קוראים Beautiful Scars, ועומר הררי, נורא נהניתי, כרגיל, היה לי ממש ממש כיף איתך.
גם לי, אני נהניתי מאוד, רותם בר, תודה לך, ושוב אני מזכיר, שימו לנו איזה 5 כוכבים, תעבירו פעמון להכל, שתלכו איזה לך איזה חבר, מה אכפת לכם? נכון?
תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי!
להתראות! Nothing's ever what it seems. Remember crying in my car, wondering how I'd come this far, when everything was falling down. But look at me, I'm still around. These are my beautiful scars. You slipped away. Friends moved on and dreams delayed, but I kept pushing through the haze. 30 came with different eyes, saw the beauty in goodbyes. All those times I thought I'd break were just chances I could take. Let's
סקר.